חנוך לנער, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, ראש ישיבת עוז מאיר וחבר מועצת הרבנות הראשית, ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
חודש טוב ומבורך לכם מאזיני רדיו קול חי. אתם מאזינים ומשתתפים איתנו בתוכנית חנוך לנער. כמדי שבוע, בהתמדה מופלאה ובאמת ראויה להערכה, מכבד אותנו בנוכחותו כאן באולפן הרב שמעון אליטוב, שליטה חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, רבם של יישובי מטה בנימין, ראש מוסדות עוז מאיר חב"ד. מאחורי המיקרופון אני שמואל וייספיש, מגיש לכם שעה נוספת בענייני חינוך. הפעם הרב אליטוב, אנחנו ניצמד ללוח השנה, מה שנקרא עניין הדיומה. בימים אלו אנחנו מציינים את שלושת השבועות של בין המצרים, אבלות על חורבן הבית הראשון והשני, ביחד עם ציפייה לגאולה. בתוכנית הזו היום אנחנו נדבר על השילוב המעניין של ציון החורבן ביחד עם התקווה לגאולה.
כן, רבי שמואל, הנושא מאוד מאוד ממלא את הלבבות, האווירה כולה סביב העניין הזה, על המושג חורבן וגאולה, או גאולה וגולה, כשההבדל ביניהם א', כשהגולה תתמלא באלף אלופו של עולם הקדוש ברוך הוא, שהתחיל איתנו באנוכי, והבית יוסף בהלכות סופרות סתם אומר שאלף של אנוכי הוא שם הוויה, הוא שם יוד כבב, כי האלף בנוי מבב ופעמיים יוד, זה שמו של הקדוש ברוך הוא. ברגע שיאיר שמו של הקדוש ברוך הוא בגולה, היא תיפסק. אך מכיוון שבתוכנית הזו של חינוך שאנחנו עוסקים בחנוך לנער, אבקש ממך ידידי ותלמידי הנכבד רבי שמואל להתמקד יותר ולדבר בעיקר כיצד נחנך את ילדינו שאכן יחושו את הצער האמיתי על החורבן, וביחד עם זאת על התקווה והציפייה האמיתית שכולנו שותפים לה, לאותה גאולה שלמה שתבוא במהרה. אך לפני כן חייב אני להביע את זעזועי העמוק מאז מהטרגדיה הנוראה של פטירתו של הצדיק בטרם את רבי אלעזר אבו חצירה זצל, בנם של קדושים וקדוש בעצמו, סמל של מופת בשמירת העיניים ובהתמדה עצומה והמון חסד, המון חסד, אין נירגעו אפילו לרגע אחד. מוריי ורבותיי, אני זועק מעומק ליבי, בואו נשב כל הרבנים והמחנכים ונחשוב איך עוצרים את הירידה העצומה הזו, איך מחזירים את הדברים למסלולה, כי מעולם לא הגענו לשפל כזה, עלינו כאן להדגיש. ומי האמין ומי יכול היה להאמין שדברים כאלו בכלל היו יכולים לקרות. בימים אלו של חורבן זה רק מחדד לנו באיזו גלות קשה אנו נמצאים. והבה נחזור לעניין, אי אפשר היה שלא להדגיש על הרי רבותינו השוו את חורבן הבית, פטירתם של גדולי ישראל, של צדיקי ישראל, לחורבן הבית. הבה נחזור עכשיו לעניין החינוכי שבו כולנו עוסקים, אבל לא יכולתי בלי להתייחס לנושא הכאוב הזה.
בהחלט, בהחלט אנחנו מבינים לליבו של כבוד הרב, וגם זה הוא גם כן עניין חינוכי לחלוטין. אנחנו נחזור לנושא של התוכנית, כבוד הרב אליטוב, הרבה שואלים, איך אפשר להתאבל על דבר שקרה לפני אלפי שנים? ובטח שנשאלת השאלה, איך אפשר לחנך את הילדים לכך?
אתה באמת צודק, רבי שמואל. רבי שמואל, זו שאלה שנשאלת שנים ודורות רבים. ואני אחדד זאת. אבא, ניקח לדוגמה. אבא שיספר לילדיו, והמדובר הוא כאן, אבא מהחוגים שלנו של שומרי תורה ומצוות בהידור, שיספר לילדיו יקיריו שלפני שנים רבות היה לו רכוש גדול, אך כולו נגנב או נעלם. והוא סובל מזה הרבה עד היום. אפילו ילד חכם ורגיש לא יצליח להצטער באמת על אותו רכוש עלום שהיה לאביו לפני שנים רבות. למה? הוא ילד. זה דבר שקרה לפני שנים רבות. הוא לא היה בזמן שזה היה, והוא נהנה נגיד מזה, ועכשיו הוא מרגיש את חסרונו של הרכוש שהיה ונעלם. עכשיו נתאר לעצמנו שהאב יאמר לילדיו שאת אותו הרכוש גם הוא לא ראה, אלא אביו הוא זה שהיה עשיר, או הסב, או הסב של הסב, וכו'. אז אצלם זה היה פעם, וזה נעלם. הרי שוודאי אפסו הסיכויים שהילדים שנמצאים לידינו יחושו ולו את התחושה המעטה ביותר על הצער, על העלמותו של הרכוש שעליו דיברנו לפניכם. בנוסף לכך, אחים, גם בהקשר הזה של הציפייה לגאולה, כשמדברים עם הנערים שלנו, עם הילדים, עם התלמידים שלנו, גם מרווח השנים והאירועים אצלם, אצל הנשמות הטובות האלה שסביבנו, הם מצומצמים, ולכן אינם רואים את אותם העניינים בפרספקטיבה הרחבה, והלא דברים קל בחומר. אם כשמדברים על ציפייה לגאולה, הרי שגם אצלנו המבוגרים זה קשה, כי קשה באמת לדמיין איך שתהיה הגאולה. קשה מאוד לחיות עם זה שבכל רגע יכול לבוא מלך המשיח, שהוא כבר נולד בתשעה באב, והרי כך כתוב בגמרא, ויכול הדבר מהר להופיע אותו מלך המשיח שכולנו מצפים לו, והוא יבוא ויגאול את עם ישראל בגאולה השלמה. ולמרות שהכאב על החורבן והציפייה לגאולה נשמעים כמו שני דברים שונים, תקווה מול כאב, צער מול שמחה, הרי שבאמת זהו אותו עניין ממש. למה? כי כאשר יש לאדם בישראל, כשיש לך יהודי שמברך ברכת המזון ובני ירושלים, מתפלל שלוש פעמים ותחזנה עינינו, כשיש לאותו יהודי צער על הגלות, הרי שמיד התעורר בלבבו את אותה הציפייה לגאולה לה כולנו מצפים. וכאן תמונה התשובה. אחים, החורבן היה אמנם לפני שנים רבות, אך לגאולה שאנחנו מצפים עכשיו, וכשכורכים את החורבן עם הגאולה, אז כמו שאפשר לצפות עכשיו לגאולה, נוכל גם כן לעורר את הצער הגדול מהחורבן. למה? כי בשביל לצפות לגאולה, חייבים אנחנו לדעת מאיזה חורבן צריכים להיגאל. ולכן מכל הדורות תמיד עוררו אותנו ללמוד בימים הללו על הלכות בית הבחירה המופיע ברמב״ם בצורה פרוזאית ביותר, פרטים רבים על המקדש שהיה והפסדנו אותו.
כבוד הרב העביר כאן נקודה חשובה ביותר, והייתי רוצה, ברשותך הרב, לקשור זאת מיידית לחינוך הילדים. הרב טוען שהחינוך לכאב על החורבן והחינוך לציפייה לגאולה, בעצם הם קשורים ושלובים זה בזה.
נכון, נכון. כך הם פני הדברים.
בכל זאת הרב, הייתי רוצה לשאול שוב. הרב חוזר שוב ושוב באופן קבוע כאן ברדיו, והרבה פעמים במפגשים עם הורים או בנאומים במקומות שונים. הרב חוזר שוב ושוב על הדברים הכאובים האלו, על המצב של החינוך הילדים. הרב תמיד טוען שכדי שנוכל לחנך את ילדינו לערכים יהודיים, לכל הערכים היהודיים, אנחנו בעצמנו, ההורים, צריכים להחזיק באותה דרגה אליה אנחנו מחנכים. ואם כן, איך אנחנו נחנך את הילדים, הרב אליטוב, לכאב אמיתי על החורבן ותקווה אמיתית לישועה, בו בזמן שגם אנחנו המבוגרים נמצאים במרחק של קרוב ל-2000 שנות גלות מאז חורבן הבית השני. איך אפשר בכלל להתחיל להתמודד עם הדברים האלו ולהיות אנחנו מושלמים, כדי שנוכל גם להפוך את ילדינו למושלמים בעניין הזה?
יפה, הדברים ברורים, הדברים חתוכים, יפה. רבי שמואל, הבעיה האמיתית היא לא בכך שילדינו אינם אבלים, אלא בכך שלנו ההורים קשה להתאבל.
זה מה שאמרתי.
כאמור, כאמור, הנה. יש להם הרבה סיפורים מגדולי ישראל אודות הגאולה והצער של החורבן, בכל מיני וריאציות. איך באמת ניתן לחיות את הדברים האלו? ואיך ניתן יהיה להחדיר זאת לדור הצעיר והרך של אותם נשמות טובות, נשמות קדושות וטהורות, הסובבים אותנו, אם כהורים, אם כמחנכים? הרבה יהודים, בפרט המבוגרים, חוששים במידת מה. ותתפלו לשמוע למה שאני עומד להגיד. חוששים במידת מה? במביאת המשיח. כאשר מתחילים לחשוב ברצינות על העניין.
למה חוששים, הרב? ביד המשיח כן, מגיע, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות.
אגב, הנה, בתחילו, הם רק יתחילו להמתיר עליהם שאלות איך יהיו פני הדברים אז. הגע בעצמך. אדם מן השורה שיש לו פרנסה, ברוך השם, פרנסה ברווח. וגם הקדוש ברוך הוא ברך אותו בילדים, בכולם בריאים. והאיש הזה גר בבית משלו. ובדורנו זה יש לו את כל התנאים של רווחה, אם זה מכונית ועוד ועוד, והוא גם כן קובע איתים לתורה.
איש רוחני.
הוא אדם גם רוחני שהוא מנצל את התנאים הכלכליים שנתן לו השם יתברך לתפילה במתינות, לקביעת איתים לתורה, ללמוד בחברותה, ללמוד נוסף ללימודים שיש ללמוד בחבורה גדולה, הסקט ושמע ישראל רבותינו, אין התורה נקנית אלא בחבורה, וגם כנוסף לזה יש לעשות את הלימודים בחברותה. יש לה ערך מיוחד במינו. מי שטעם זאת יכול לומר, מה הוא יודע, מה יהיה כאשר מלך המשיח יבוא? הרי הדברים ישתנו. וכפי שהרמב״ם בעצמו מציין, שלא נדע מה יהיה בגאולה, עד שתהיה הגאולה בפועל. מי מבטיח לו שיכבדו אותו, גם אז, כמו שצריך, בפרט שבימות המשיח האמת תתגלה, ואז יכולים באמת לגלות אודותיו גם דבר או שניים במידותיו או בהנהגתו שלא כל כך נעימים. אז מה הוא באמת צריך את כל זה?
הרב מזכיר לי בשאלה הזאת סיפור מעניין מרוסיה של פעם, שבאחת השבתות הרב אורח לאחת העיירות, ודרש שם שעוד מעט יבוא מלך המשיח וכולם יעלו לארץ ישראל וכולי וכולי. אותו יהודי כפרי שמע את הדרשה והתלהב, בא הביתה וסיפר לרעייתו, תקשיבי, עוד מעט אנחנו אורזים את המטלטלין ועולים כולנו לארץ ישראל, איזה יופי, איזה כיף יהיה לכולם. אז היא אומרת לו, תשמע, מה אנחנו נעלה לארץ ישראל? פה יש לנו בית, אמנם קטן אבל בית, קורת גג, יש לנו את הפרה שיש ממנה את מה שצריך, יש לנו קצת בפרנסה, יש פה אנחנו יודעים מה יש לנו, נעלה לארץ ישראל, מה יהיה? אז אותו כפרי כנראה היה, ראשו היה יותר פשוט משל רעייתו, לא חשב על השאלה הזאת. הוא אמר לה, תראי, בשבת הבאה הרב הזה עדיין פה, אני אשאל אותו את השאלה. הוא חזר בשבת הבאה, בא לרב ואומר לו, כבוד הרב, אשתי אומרת שפה יש לנו בית, פרה, פרנסה, בריאות, אנחנו יודעים מה יהיה בארץ ישראל, איזה מחלות חלילה מסתובבות שם. אמר לו הרב, נכון, יכול להיות שהיא צודקת, אבל פה יש לכם צרות מהקוזקים. תבואו לארץ ישראל, אין קוזקים, אין צרות. חזר הביתה אותו יהודי, מספר זאת לאשתו, היה בטוח שבזה יניח את דעתה. אומרת לאשתו, שבוע הבא תגיד לרב שאת הקוזקים ייקח לארץ ישראל, ושאותנו ישיר פה שיהיה לנו חיים טובים. אז גם כן מה שהרב אומר, הרב טוען שרוב האנשים, אם רק יתחילו לחשוב ברצינות על ביאת המשיח, יכול להיות שתהיה להם איזושהי רתיעה. אבל בכל זאת הרב, לא לכולם יש את התנאים הטובים והמפליגים מה שדיברנו בסיפור, או מה שהרב מדבר. יש הרבה סבל בעולם גם. אנשים מחכים לפתרון של הסבל הזה.
אמת. אמת, אמת, אבל חבל שקושרים את בואו של מלך המשיח למידת הפחתת הסבל האישי. לא בשביל זה. נכון בוודאי. אני רוצה, רבי שמואל, אני רוצה רק לחדד את הדברים ולהבין האם זה כל סגולתה של הגאולה. האם זו כל המטרה של ביאתו של מלך המשיח? האם כל הגדולה הזאת היא של בניין בית המקדש שכולנו מצפים, העניין הזה של הקרבת הקורבנות ועוד ועוד,
האם זה רק כדי לסדר בגשמיות?
כדי לסדר כאן את הדברים הכלכליים שיהיו נוחים, בראש שלי לא מסתדר לחשוב שרק בשביל זה, כדי לפתור את עמנו מצרות, לכן כולנו מייחלים ומצפים כך לגאולה.
אז מה הרב כן רוצה להסביר? באיזה מילים הרב היה כן רוצה להגיד שאנחנו צריכים לצפות לגאולה? הרי בוודאי תהיה גם גאולה בגשמיות.
נכון, 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 רבי שמואל. אני חוזר למה שהתחלתי לענות קודם. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו. יהודי שלום, יהודי שמתאבל כמו שצריך, על חורבנה של ירושלים, הרי שהוא זוכה ורואה בבניינה. כשם שהצטער על חורבנה, כך יזכה לראות בבניינה. ומזה מובן, איפה? שקיים קשר עמוק בין הרגשת האבל להרגשת הגאולה. וההסבר הוא פשוט. אחים, גאולה פירושה, גאולה מגלות.
הרב התחיל קודם, שגאולה בעצם זה תוספת א' במילה גולה, במילה גלות.
נכון, נכון. זה העניין הרוחני של מציאותו של הקדוש ברוך הוא שתתגלה. הרי לזה אנחנו, היה חסר לי משהו ועכשיו יש לי את זה. ולכן תולים את החורבן עם הגאולה, כדי שנדע למה לצפות ולשם מה בכלל לייחל. אתה צריך להבין מה חסר לנו לעומת הזמן שהיה בבית הראשון ובבית השני וכו'. והתחיל כאן מהכבד אל הקל. בזמן שהיה בית המקדש קיים, אז העיר גילוי אלוקות בעולם. חשו כולם את קרבתו של הקדוש ברוך הוא לעמנו במשך כל הזמן, גם כשהם עבדו ואכלו ואפילו עסקו בענייני חולין, האור האלוקי היה עצום והרגישו אותו כל כך קרוב, עד שבבית ראשון התפללו מעט, כי הם היו כל הזמן מחוברים. גם כשיש קדושה בעולם, זה לא כל כך בגילוי.
היום, בזמן הגלות.
בזמן הגלות. אבל אז כשהיה בית המקדש קיים, היה זה בגילוי מופלג ביותר.
כבוד הרב, אני חושב שכבר הגיע הזמן להפסקה ראשונה. אנחנו מיד שווים עליכם.
מאזינים לחנוך לנער עם הגאון הרב שמעון אליטוב ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
נשארתם איתנו בתוכנית חנוך לנער, ואני מקווה שהיה משתלם לכם. אנחנו ממשיכים, הרב אליטוב. אני רק אסכם בקצרה מה דובר עד כה, ואנחנו מתקדמים. הרב הסביר שבכדי שאנחנו נוכל להתאבל כדבאי, כמו שצריך על החורבן, אנחנו צריכים לזכור שהאבל על החורבן הוא כרוך בציפייה לגאולה. כשאדם מצפה לגאולה, אז הוא גם מתחיל לחשוב למה הוא מצפה, מה חסר לו עכשיו, למה, מה הוא מחכה, איזה גאולה הוא צריך. ואז דרך זה הוא מגיע גם לתחושות של האבלות והחורבן. הרב אליטוב, זה מזכיר לי את מה שהגמרא אומרת, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. והרגת שובר כותב על זה, שזה הוכחה שהחורבן הוא משהו, הוא דבר תמידי, כמו שהרגת שובר מחדש לגבי קידושין, שיש סברה שהקידושין זה פעולה נמשכת, אז הוא מחדש זאת גם לגבי חורבן בית המקדש, על הבסיס הזה של הירושלמי, אם אני לא טועה, כל מי שלא נחרב בית המקדש בימיו, כל מי שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. ואני חוזר למילים האחרונות שהרב דיבר ממש לפני ההפסקה. הרב אמר, בזמן שהיה בית המקדש קיים, העיר גילוי אלוקות בעולם, ועכשיו לא. גם כשיש קדושה בעולם, הרב אמר, זה לא כל כך בגלוי, ואז בזמן בית המקדש זה היה בגלוי. הרב אליטוב, אלו מילים גבוהות מאוד. הרב צריך לפרט לנו יותר. אני שומע בין הדברים של כבוד הרב, שהדברים לרב הם ברורים ונהירים, אבל אני רוצה בשמם של המאזינים לבקש שהרב אליטוב יפשט לנו את הדברים לחיי היום יום. מה זאת אומרת? אז היה גילוי אלוקות, היום אין גילוי אלוקות בעולם. מה הפירוש של הדברים?
כן, אחים, רבי שמואל, אני אנסה להסביר את העניין. אתה אומר שהמילים גילוי אלוקות הם מילים גבוהות מדי. אז אני אסביר זאת במילים המובנות יותר. כאשר אני פותח את ספר התורה בכל פרשה שרק תהיה, הרי שאני קורא את מצוות התורה וליבי מתמלא בעצב של ממש, הרי את רוב המצוות של התורה אין לנו אפשרות של ממש לקיים אותם היום. רק 80 וכמה מצוות מכל התרי"ג, ורוב רובם של המצוות אותם אנו מצווים לקיים, אין ביכולתנו לקיים בזמן הגלות. והמעניין, רק האוהל מועד התחיל לתפקד, הקריאה הראשונה שהייתה מהאוהל מועד, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. נושא הקורבנות התחיל מבראשית ועד דברים, וזה לא קיים היום. לכן אני קורא, והנה כאן, ומדגיש, המושג גילוי אלוקות שהיה בזמן בית המקדש. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם על ידי המצוות, כי המושג מצווה זה קשר, צוותא, חיבור. וכאשר לא ניתן להקריב את הקורבנות, כאשר את הביקורים והתרומות והמעשרות שלנו אינם מובאים אל הכהן, הרי שאז אין גילוי רצונו של הקדוש ברוך הוא בעולם, כי הרי הוא בעצמו אמר, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. כשנעשה רצוני, הרי שאז מתגלית אותה סביעות רצון כלפי המקיימים אותם, ועל כך בדיוק היה דווה ליבנו. כשבית המקדש היה קיים, הרי שהיו בני הכפרים מתאספים בעיר הקרובה, ומשם יחדיו עלו לירושלים בשירה ובשמחה, וידעו שמשאירים את המשק שלהם יהיה שמור, כי מהשמיים שמרו על המשק הזה כל זמן שהם לא היו שם. היו בטוחים שהם חשופים לאותה שמירה מלאה של הקדוש ברוך הוא. היו מאותם המקומות הקרובים, היו מביאים תאנים והענבים והרחוקים, היו מביאים גרוגרות וצימוקים, והשור הולך לפניהם, וקרנב מצופות זהב, ועטרה של זית בראשו, והחליל מכה לפניהם עד שמגיעים קרוב לירושלים. זה לשון המופיע במקורות. העשירים מביאים את הביקורים בכלים של כסף וזהב, ואילו העניים מביאים אותם בסלי נצרים של ערבה כלופה, והסלים והביקורים ניתנים לכהנים שהיו בבית המקדש, ובדרך היו אומרים, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. בירושלים כשהגיעו כבר היו אומרים, עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים, וכשכבר הגיעו להר הבית אז כבר היו אומרים, הללו כאל בקודשו, הללו הוא ברקיע עוזו, כל הנשמה תהלל. על אלו ועוד אנו מחכים כל עם ישראל לתפוצותיו.
אווירה שהייתה אז.
על אווירה והקדושה וההתעלות שהייתה אז, והרי כולם לומדים את הדף היומי, ולומדים את הרמב״ם על מה שהיה בית המקדש, ועל כך, על חסרונם של הדברים, אנו כואבים.
הדברים באמת מרגשים, הרב. מעבר לזה, הייתי מציין את המושג של ירידת הדורות. הרי גם בזמן בתי המקדש יש הבדל גדול בין בית מקדש ראשון לבית מקדש שני. אמנם כתוב גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון, אבל זה היה רק בבניין ובשנים, לא כל כך באווירה הרוחנית. חסרו בבית שני חמישה דברים עיקריים, אורים ותומים וכולי, והדרגה של עם ישראל, הדרגה הרוחנית שלהם ירדה, ואותו הדבר גם כן בהמשך הדורות, תנאים, אמוראים, גאונים, פוסקים. הדברים לאט לאט פחות ופחות העירו. בתחילה בדורות הראשונים העירו כל העניינים, ואנשים הבינו את הדברים בבחינת ראייה. ראו, כשהבינו איזושהי סברה, איזשהו מצווה, זה הכל היה בבחינת ראייה, ולאט לאט זה הלך ונחשך, וצריכים לגשש באפלה. אני חושב אפילו שבמסגרת התוכנית הזאת, הרב הביא פעם משל על אותו אדם בין דורות קודמים לדורות של עכשיו, על אותו אדם שנמצא בחדר חשוך, שהוא מגשש למצוא את הפתח, למצוא את החלון, למצוא את החפצים, לבין אותו אדם שנמצא בחדר מואר, שזה ההבדל בין דורות ראשונים לדורות אחרונים.
בין דורות ראשונים שהיה האור והכל היה ברור וצלול, ולכן...
ועל פי זה מסבירים מדוע גם הפוסקים הראשונים והמפרשים הראשונים, בשורה אחת הם כותבים את מה שרוצים לומר. לעומת האחרונים ואחרוני האחרונים, שבשביל להגיד סברה אחת, לבהר סברה אחת, זה עמודים שלמים של סברות, כי זה בדוגמת אותו מגשש באפלה.
יפה.
שאומנם מגשש, מחפש למצוא את האמת, יפה, אבל זה באפלה.
יפה, יפה. האמת היא שהגלות התחילה מאותו רגע שאדם וחווה חטאו בעץ הדעת וגורשו מגן עדן. והקדוש ברוך הוא הניח את להט החרב המתהפכת לשמור כלא ייכנסו. כל הגלויות הרי שהן באות מסיבת החטאים, כמו שכל אחד מאיתנו אומר בתפילת הימים, הגים מפני חטאינו גלינו מארצנו. וכעת שאנו מדברים בנושא הזה ומרחיבים ומעמקים, מתחדד אצלי העניין. הנה, זה גופה שלא כואב לנו, זה עצמו צריך לכאוב. כמו אותו בן של מלך שגלם משולחן אביו, המלך, ורק לאחר כמה שנים התחרט המלך על שהגלה את בנו, ושלח אליו פמליה של שלוחים להחזיר אותו חזרה מעל השולחן ממנו הוא גלם. הבן, במקום להתרגש מהבשורה הטובה, מסר בידי השלוחים שבאו מאת המלך איגרת קטנה על קלף משומש שבה היה כתוב, אבא, כאן בכפר הקטן אני עובד ומתפרנס בכבוד, ויש לי אוכל ומקום לישון, וקשה לי לוותר על כל זה. אם אתה באמת מתגעגע אליי, אשמח מאוד אם אתה עצמך תבוא לגור איתי, כי יש לי בחדר הכל שיספיק גם לשנינו, ואם לא תתעצל ותעבוד ביחד איתי, נוכל לחיות ברחבות, ואולי אפילו גם לקנות בשר בקר מדי פעם. האבא שקרא את האיגרת בכה בכי עז, ולשאלת אחד מיועציו למה הוא בוכה, ענה האב, תמיד ידעתי שבני סובל, אבל לא תיארתי לעצמי שהוא כל כך התרגל לגלות. לא שיארתי לעצמי שהוא יהיה כבר מוכן לבחור להישאר באותו מצב נורא ואיום, ולוותר על מנעמי המלכות שנמצאים כאן בחצר המלכות.
משל מדהים, אבל מה הרב רוצה להוציא מהמשל הזה?
פשוט מאוד, פשוט מאוד. עלינו כאן לרדת לשורש הדברים. הבה, כשנבחן את העניינים כפי שבאמת הם היו, צריכים להיות לא רק, צריכים להיות, לא יהיה זה מופרך להוריד כמה דמעות. וגם ובעיקר עלינו לחוש של נחוש, כיצד אנחנו מסוגלים לקוות, כיצד אנחנו מוכנים להיות באותה ציפייה למה שבאמת כן צריך לייחל. וכאן אחים, רבי שמואל הזכיר כאן לפני כן את ההבדלים בין הבית הראשון לבית השני, וזה נכון, כי ככה מבואר בספרי החסידות והקבלה, שבבית ראשון, היות והייתה זאת תקופת הנבואה שהייתה בגילוי, העם כולו היו בדרגות עצומות של קרבת אלוקים, ואני קרבת אלוקים לי טוב. אז המושג כאן, גאולה, זה הקרבת, קרבת אלוקים. ולכן כאן התחושה הזאת שאותה קרבת אלוקים פסקה להיות בגלוי, על כך כואבים.
הרב אליטוב, אנחנו נאלץ לצאת להפסקה נוספת, יישארו איתנו ואנחנו שווים.
מאזינים לחנוך לנער עם הגאון הרב שמעון אליטוב ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
שבתם אלינו לתוכנית חנוך לנער. הרב אליטוב, במשל שהבאת לפני ההפסקה, משל מאוד מעניין וגם מרגש, על ילד שגלה מעל שולחן אביו המלך, ואחרי כמה שנים הוא מזמין את אביו המלך אליו. הוא לא מבין באיזה עומק של ברוך וצרה הוא נמצא, שהוא יכול לחזור לאביו המלך ולהיות בן של מלך, עם כל השטורם של בן של מלך, וכאן הוא מזמין את האבא להיות יחד איתו, כי הוא הסתדר איכשהו קצת בפרנסה, וזה הכאב שאנחנו צריכים לחוש בגלות, שאנחנו אפילו לא מבינים מה חסר לנו, ומזמינים כביכול את השכינה להיות יחד איתנו. זה הזכיר לי על אותו גדול בישראל, הרב אליטוב, שהוא אמר לחסידים שלו, המשיח שאתם מחכים לו לא יבוא אף פעם, והבעיה היא שהמשיח שיבוא, אתם לא ממש מצפים לו. אז חשוב לנו לסייג, כשמשיח יבוא יהיה כל טוב גשמי, וכל המעדנים מצויים כאפר, כך פוסק הרמב״ם. אבל אם רוצים, לא זה עיקר עניינו של מלך המשיח, אם אני מבין נכון.
בלי ספק, הנה עכשיו התחלנו לדבר לעניין, בשביל זה אנחנו משוחחים היום לעשות קצת סדר למה מחכים, ואז אנחנו הרי מאזינים לנו לפחות 50 אלף יהודים, ואז זה יזרז את בואו של מלך המשיח, כמו שאנחנו אומרים בתפילה, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. ולמה הקדוש ברוך הוא יצמיח את קרנו של מלך המשיח? בגלל שלישועתך קיווינו כל היום. לכן יצמיח כשכר וכתוצאה מהקיווינו. כי מה שקרה לאותו ילד שהתרחק מהמלך, הוא לא התפלל כל השנים. הוא לא נתנו לו את המוטיבים להיות קשור לארמון המלך שאותו הוא יפסיד. ולכן הוא התייחס כפי שהתייחס.
אז למה באמת צריכים לחכות? איך אנחנו יוצרים מצב שאנחנו לא נהיה כמו אותו בן מלך שלא ידע למה לצפות?
כן, כן, כן. אז אם כן, אחים, אנחנו כאן באמת צריכים להתאבל על זה שהשכינה הקדושה נמצאת איפה שהיא לא רוצה להיות. בתוך עולמות הקליפות והסטרא אחרא, זה לא המקום של
סדרה השכינה. סדרה צד אחר.
זה הצד אחר שלא צד
הקדושה. לא צד הקדושה.
והסיבה היא בגלל שיהודים נמצאים שם בתוך המקומות שלא מתאימים להם. הם עוסקים בדברים עם כל כך הרבה התלהבות, אבל הדברים הללו הם שוליים, שוליים ביותר. והקדוש ברוך הוא הרי הבטיח לנו, הוא באמת רוצה לקיים עמו אנוכי בצרה, אז גם הוא נמצא שם. בצרתנו גם לא צר, ובמילא גם לצפות ולייחל שבקרוב השכינה באמת תצא מהגלות, וכולנו מצפים ולהשם הישועה, לאותה קדושה, לאותה שכינה שלנו, הבטיחו לנו, ואז באמת נזכה בישועה הגדולה הזאת, ואז במילא גם הדברים הגשמיים שלנו יהיו כמו שצריך, בריאות, פרנסה, נחת, אבל הדגש יהיה תמיד על הצד הרוחני, כשהצד הכלכלי הוא רק כלי לקלוט את הרוחני.
לא רק הכלכלי, הגשמי.
הגשמי בכלל, לקלוט את הרוחניות האלוקית, את האלוקות שתהיה בעולם.
הרב אומר שהרוחניות ישפיע על הגשמיות. אני נזכר בסיפור נוסף מרוסיה, התחלנו היום בסיפור מהעיירה ברוסיה. היה גוי פעם שראה את מניין של חסידים מתפלל קידוש לבנה. אומר קידוש לבנה במוצאי שבת, והוא שאל את העוזר שלו, אותו גוי, אותו פריט, שאל את העוזר שלו, מה הם מתפללים? מה קרה שם? אז הוא אומר לו, תראה, הם בוכים על כך שהלבנה נתמעתה, ושרוצים שהלבנה תתחדש, ושלעתיד לבוא, הלבנה תהיה כמו אור הלבנה, והיה אור הלבנה כאור החמה. אז שואל אותו אותו פריץ בחוכמתו, הוא אומר, תגיד לי, לחם בבית יש להם, חלב יש להם, מה מטריד אותם עכשיו שהלבנה חסרה, שהיא צריכה להיות באותה מידה של השמש? אז השאלה של הגוי שאלה, אבל מצד שני, ההסבר הוא פשוט. הלבנה זה ספירת המלכות. עם ישראל דומין ללבנה, מונין ללבנה. וכשהדברים הרוחניים האלו, הגדולים האלו, הגבוהים האלו, הם יסתדרו, אז גם הלחם, יהיה יותר לחם בבית, יהיה יותר חלב בבית, יהיה יותר בריאות. עם ישראל לא מנותק. עם ישראל פשוט פונה לשורש הדברים. והרב אליטוב, אנחנו נקשור זאת שוב לנושא של חינוך הילדים. במהלך התוכנית היום הרב העביר לנו כמה וכמה תובנות חשובות מאוד, וגם תחושות של החורבן עם התיאורים, מה היה בזמן בית ראשון, בית שני, עם הביקורים, איך היה הסדר, ומעבר לכך הרב עזר לנו ככה שיהיה קצת יותר, הרצון יהיה קצת יותר חזק לגאולה של השכינה, לגאול את שכינתה מאפרה, כמו הלשון, לגאול את השכינה מאפר. אבל איך מחנכים, אנחנו הרב אמונים על העניין של חינוך, איך מחנכים את ילדינו הצעירים לנושא הזה?
אחים יקרים, רבי שמואל, תרשה לי לחרוג ממנהגי ולא לתת טיפים כיצד להעביר את תחושת החורבן והציפייה לדור הבא. הווה הורים יקרים, מחנכים נפלאים, הווה נתרכז בתחושת החורבן והציפייה בעצמנו. אנחנו צריכים להפנים זאת בעצמנו ונבקר יותר בכותל המערבי. ותאמינו לי, כשהבן רואה את האבא מתאבל באמת, אז גם הוא מבין לבד שהמדובר על תחושות אמיתיות, והילד הזה והתלמיד הזה אף הוא נסחף גם כן בעקבות הוריו ומוריו של לחוש כמותם. ולכן הייתי ממליץ לכל המאזינים, המדבר איתכם נולד בעיר העתיקה, הוא יצא ממנה בגיל 11. זכורני שתמיד תשעה באב בכותל המערבי היה משאיר בנו רושם עצום ביותר, עצום ביותר. הייתי ממליץ לכל המאזינים להשתדל לעלות לשריד בית מקדשנו בליל תשעה באב, ולחפש את המניין של אחינו בני ישראל התימנים, יוצאי תימן, אלו מקוננים את החורבן בצורה הנדירה, כאשר רוב רובו של הקהל שלהם מוריד דמעות בעת הקינות. ולפי דעתי, כנ"ל, עצם ההסתכלות באותם יהודים טובים שכואבים את החורבן באופן מוחשי ביותר, מניע משהו בלב ליבם של כולנו הנמצאים יחד איתם, סובבים אותם עם כל בית ישראל.
תודה לך הרב אליטוב, ובזה באה תוכניתנו לסיומה. אנחנו בתקווה גדולה שיהפכו ימים אלו לססון ולשמחה, ובעזרת השם עוד לפני תשעה באב, שנת ה' אלפים תשעין א', אנחנו נשמע את הבשורה הגדולה של הגאולה מאליהו הנביא, ונגאל כולנו גאולת עולמים. תודה לך הרב אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, לאורך התוכנית הרב יעקב דייץ', לטכנאי אבי שלום, ולכם מאזינים יקרים, חודש טוב ומבורך.